מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
אז מה דוחף אותנו להגשמה עצמית אחרי 40 ביתר סט? כאילו כזה אומר, יאללה, קדימה, אין לך את כל הזמן שבעולם. ומה קורה אם הגענו לגיל 40, ואנחנו עדיין לא יודעות מה נעשה כשנהיה גדולות? ואיזה אתגרים מביאה איתה היכולת הזאת להיות באמת באמת גדולה? ואיך ההגשמה שלנו היא הרופא הכי טוב שלנו? שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת הילרית, מרפאה בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. ובתוכנית שלנו אתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך, כולל החריקות של שוקים. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. והיום הזמנתי אורחת מאוד מאוד מיוחדת לשוחח על הגשמה אחרי 40. השם של האורחת הזאת זה שם שמדבר בעד עצמו, שמה קרני מאיר. אוקיי? כאילו, עם שם כזה אין הרבה אופציות. קרני התעוררה אי שם לפני גיל... לא, שוק, יש לך משהו להגיד היום. אז תגיד. כן.
לא, את אמרת, עם שם כזה אין מה להגיד. זה אוקיי, בוא נלך הביתה.
בסוף אנחנו גם נלך הביתה, אבל רגע, שנייה, יש לנו פה מאזינות בציפייה, אתה לא יכול ככה איזה.
אוקיי.
אוקיי. אז קרני התעוררה אי שם לפני גיל 40 שלה, ועשתה ממש טרנספורמציה בחיים שלה, פנימית וחיצונית. אז היום אנחנו לא נדבר תיאוריה, בסדר? אנחנו נדבר ממש סיפור אישי, שהוא מרתק בעיניי ומרגש ומעורר השראה. קרני היא אימא לשלוש בנות, היא מטפלת רגשית לנשים, היא מנחה מעגלי נשים. היא עובדת עם כלים מעולם הפסיכולוגיה, הקונסטלציה המשפחתית, NLP ועוד ועוד ועוד. ואנחנו נפגוש את קרני ואת הסיפור המרגש שלה מיד אחרי מרצ'ה. בוקר טוב באחד בצהריים.
סליחה, את רואה איפה אני? כי הייתה לך פתיחה כל כך טובה שמפה אין לה לעלות, אין לה לעלות. אז קיבלת אותי,
אוקיי.
צהריים טובים, צהריים טובים.
בהוריים טובים. אוקיי. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה שהגעת היום. אני יודעת שזה דרש ממך לעשות שמיניות באוויר.
תודה שהזמנת.
ותודה שעשית אותן, כי נראה לי שיהיה לנו ממש כיף היום. ואני רוצה להתקיל אותך בשאלה ראשונה, כאילו, out of the blue.
היידה.
אני רוצה לשאול אותך, מה הדבר שהכי מרגש אותך?
לא שאלת כלום עכשיו.
לא.
לא שאלת כלום. מה הדבר שהכי מרגש אותי? אמיתי?
כן.
הבנות שלי? לגמרי. השמחה שלהם מרגשת אותי. וגיליתי שאני מרגשת אותי.
מה את אומרת?
אני מרגשת אותי. וזה גילוי מרגש.
תקשיב, איזה חתיכת גילוי.
גילוי מרגש, אנחנו, אני ואני עוד עובדות על הגילוי הזה. הוא לא תמיד עובד. אבל כן, כן, לפרקים, את יודעת, כן. אני מרגשת אותי.
באיזה מצבים, נגיד, תספרי לי את הפעם האחרונה שבה ריגשת. את עצמך.
שבה רגשתי את עצמי, אתמול השתתפתי באיזשהו מפגש קונסטלציה, וריגשתי את עצמי ברשות שלי להיות ברגע, להתמסר, להביא מתוכי את עצמי. זה אולי נשמע קטן, אבל זה כל כך לא. זה כל כך לא, זה כל כך מרגש שאני... שיש שם רשות, יש שם רשות to be myself. זה מאוד מאוד גדול, את יודעת, זה, אפשר לדבר על זה שבועיים, אבל זה האסנס של זה.
אז בעצם, קודם כל, לטובת אלה שאין להם מושג מה זה קונסטלציה.
נכון.
לא, שזה אני פה.
קונסטלציה זה איזשהו כלי טיפולי.
כן.
שמשלב בתוכו בדים וייצוגים, שבעצם מה שהוא בא בדרך כלל לעשות זה להחזיר את הסדר הנכון. מה זה להחזיר את הסדר הנכון? אם אני עומדת, אז מאחוריי יהיה ייצוג של אמא שלי, mm-hmm. מאחוריה יהיה ייצוג של סבתא שלי,
okay.
מאחוריה, וככה שושלת הדורות, וגם השושלת הגברית בחיים שלי, אבא שלי, סבא שלי, סבא של סבא שלו, וזה בעצם כלי שעוזר לגלות דברים שעברו בעברה בין דורית, וגם לעשות שם איזה ריפוי. לעשות שם איזה ריפוי, כי לפעמים עוברים אלינו דברים, כמו באיזה חבילה עוברת כזאת, שהם לא מתאימים לאישיות שלנו, הם לא מתאימים לזמן שאנחנו חיים בו. מה שהתאים לאימא שלי לא מתאים לי, מה שהתאים לסבתא שלי mm-hmm. לא מתאים לאימא שלי ולא מתאים לי.
ואני עדיין סוחבת את זה.
ואני עדיין סוחבת את זה, ואני גם, אני לא תמיד יודעת שאני סוחבת את זה. Mm-hmm. ואז זה הרגעים האלה של הבלבול, של מה קורה לי, למה אני מגיבה ככה ולא ככה, זאת לא אני. והזאת לא אני הזה, זה בדיוק, זה בדיוק, הכלי הזה עובד בדיוק על זה.
זה מדהים, אני, את יודעת, אני רוצה רגע להתעכב על זה, לפני שנמשיך, כי לשאלה הבאה שלי, אבל למה אני רוצה להתעכב על זה? כי אחד הדברים שאני שומעת הכי הרבה מנשים, ואת עובדת עם נשים, אני בטוחה שאת מכירה את זה גם, שנשים אומרות, ואני לא אקלל פה בשידור חי, אבל הגעתי לגיל 40-50, נשבעתי כל חיי שאני לא אהיה כמו אמא שלי, ואני מוצאת את עצמי בדיוק, אבל בדיוק, איך אמא שלי אמרה לי לפני כמה זמן? על חמותי, כן? שהיא הייתה ככה וככה וככה, לא חשוב, לא נרחיב. ואז היא אומרת, ופתאום אני קולטת שאני חמותי. אני בדיוק כמוה, אני בדיוק עושה את אותם הדברים, אני אומרת לו את אותם הדברים, לאבא שלי כמובן, כן? ויש מלא מלא נשים שמרגישות שהן כולל, אגב, גם אני מדי פעם, כאילו פתאום מתפרצת מתוכי אותה אמא שאמרתי שאני לא אהיה, ואמא, אני אוהבת אותך וזה, אבל אין מה לעשות, כולנו מדי פעם אמאות כאלה שלא בא לנו להיות, ווואלה, וזה כאילו מרגיש שזה חזק ממני, מאיתנו, כן? זה מרגיש שזה ממש חזק מאיתנו. ומה אני עושה עם הדמות הזאת? איך אני שולפת אותה? ואת בעצם אומרת שקונסטלציה משפחתית היא לגמרי מקום שיכולה לעזור.
כן, יכולה לעזור בזה לגמרי.
וואו, מדהים.
קודם כל, אני ממש מבינה בנימים של הנימים את מה שאמרת, כי גם ממני יוצאת אמא שלי, ולפעמים אני מסתובבת אחור ואני אומרת, מי אמר את זה עכשיו? מי אמר את זה עכשיו? זאת לא הייתי אני. עצם הראייה של הדברים, עצם זה שפתאום, הרי בקונסטלציה, מה שעושים זה את עוצרת ונותנת מקום לדברים שביום יום קצת לא נעים לתת, כואב, לא בא לך להתעסק mm-hmm, בזה. Mm-hmm. ברגע שאת רואה את הדברים, את נותנת מקום לדברים, משהו קורה. עכשיו, אין הסבר
לוגי.
בדיוק, לוגי, מילולי, מה קורה. אני, כשאני נכנס לקונסטלציה, אני אף פעם לא יודעת מה יהיה, איך נצא, מי יבוא, מי יתארח, איזה הרגלים יבואו, איזה תחושות יבואו, אבל זה היופי שבזה. זה בעצם קצת כמו החיים, את קמה בבוקר, את לא ממש יודעת מה יקרה, and yet you go.
נכון.
אז הקונסטלציה היא כלי שעוזר. הדבר הכי חשוב זה שמי שמגיעה לקונסטלציה, או מי שמגיעה לנקודה הזאת, זה איפשהו הרשות לתת לדברים מקום. אני כמו אמא שלי, ולא להגיד, איזה בס הייתי, והמלל הזה של אני קוראת לזה
המקטין.
להקת הקולות המנמיכים. הם מגיעים בפול ווליום. למה אני ככה, למה אני ככה? רגע. אוקיי, זאת אמא שלי, וזאת אני, לעשות הפרדה שם. ואז משם מתחיל, כמובן בהנחיה, כמובן זה מתחיל פתאום, רגע, אוקיי, זה בכלל לא שלי. אולי אני אחזיר את זה לאימא שלי, ואפשר גם להחזיר במרכאות, גם להורים שהלכו לעולמם.
כן.
זאת אומרת, הם לא חייבים להיות פה פיזית.
להחזיר, את מתכוונת כאילו לקחת את החלק הזה, ולהגיד, זה שלה, מחזירה את זה אליה, לא שייך אליי.
וזה מה שעושה את הסדר הנכון. זה שלך, את אימא שלי, אני הילדה שלך. יש הרבה, נגיד, נשים, שהן מטפלות באימא שלהן. והסדר שם שובש.
נכון.
הסדר שם
שובש. ילדה הורית כזאת.
בדיוק, ילדה הורית. זה יכול להיות מילדות, וזה יכול להיות בבגרות שלנו. ולהחזיר את הסדר הנכון, זה להגיד, זה לא תחום האחריות שלי. זה של אימא, זה הרגל שלה מהבית, שאני לא מעוניינת בו. איזה הרגל אני רוצה? עכשיו, ברגע שנתת מקום להרגל, וראית אותו, מגיע משהו אחר, שפשוט חיכה, הוא פשוט חיכה ולא היה לו מקום להיכנס.
מדהים. אני רוצה לקחת אותנו.
זה ממש הקצה מזלי, כן?
כן, כן. לא, אני חושבת שקונסטלציה המשפחתית זה עולם ומלואו.
זה עולם.
שאם ככה מישהי הסתקרנה, אז מוזמנת לגמרי לחפש את זה, זה באמת מרתק. קורה שם משהו על סוג המיסטי.
ממש.
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 אני רוצה ככה לחזור לדבר הזה שאמרת שהוא מרגש אותך, שהבנות שלך ואת במצבים שבהם את בעצם מצליחה להיות את. ומישהו אולי יקשיב לזה ויגיד, טוב, מה הבעיה להיות אני? כאילו, אני זה אני, מה הבעיה? מה מרגש בזה? אז אני רוצה לקחת אותנו לסיפור שלך. אוקיי, מאיפה בעצם, כי בשבילך להיות את, זה לא דבר מובן מאליו כל כך. מאיפה באת?
וואה, מאיפה באת? יש לך שאלות טובות היום. מאיפה באתי? אז אני אתמקד בחלק הסיפורי שככה קשור. לא ידוע למה. לא עד היום, לא ידוע למה, לא בדיוק יש סיבה, הייתה סיבה או התגלתה סיבה, אבל אני מגיל 3 עד גיל 16, גמגמתי בצורה מאוד מאוד קשה. מה שאני עושה פה איתך עכשיו, היום, לא שלא יכולתי לעשות, זה אפילו לא היה בחלומות שלי.
וואו.
הייתה איזושהי סברה שזה קרה בגלל איזשהו אירוע מאוד טראומטי שראיתי מול העיניים, איזושהי תאונה של שכן. אני לא יודעת אם זה, אבל היום אני יודעת שעם כמה שזה נשמע, אולי זה היה צריך להגיע אליי. אני הייתי צריכה לחוות את זה בשביל לפרוח מזה ולהיות אני. גדלתי בסביבה שלא ממש ידע איך לאכול את זה. ילדה ש... אני גם התחלתי לדבר מאוחר, וגם התחלתי לגמגם. כמעט בו זמנית. זה היה ברמה... אני מדברת עכשיו בשידור, אז אנשים שואלים, זאת גמגמה. זה היה ברמה ששאלו אותי איך קוראים לך, ולא יכולתי להגיד את שמי. זה היה לוקח לי...
ועוד, יש לך שם שמתחיל בקוף.
בדיוק, יש לי שם, יש לי שם שמתחיל בקוף, זה עוד גרונית, זה, וגם אני באתי מסביבה מאוד מאוד שמרנית, ואסור היה לקרוא לי קרני, אלא רק קרני. ולהגיד קרני זה מאוד מאוד קשה לילדה מגמגמת. אבל חיינו בדור שמה שההורים אמרו, זה מה שהיה.
זה קדוש.
זה מה שבדיוק, זה קדוש. ומי... בשונה מהיום שבואי. אנחנו לא נרחיב על זה, אנחנו נחזור לילדות שלי. כמעט ולא יכולתי לדבר, כשהייתי מדברת, הייתי מאוד מתאמצת, מתאבטת, הפרצוף שלי היה מתאבט, וגם זה לא היה יוצא כמו שיח, אלא כמו איזה דקלום מאוד מאוד איטי, ואין להרבה אנשים סבלנות. להקשיב לדבר הזה.
כן.
מזלי, שבאופן מאוד מאוד מוזר ולא תואם את המציאות, ההורים שלי מאוד תמכו בי. מאוד עודדו אותי, נתנו לי את כל הזמן שבעולם לדבר בבית, וזה לקח זמן. היו משחקים איתי במשחקים של שיח כדי שאני אתרגל דיבור, וגם כל הזמן היו אומרים לי, אמא שלי בעיקר, זה לא שלך, זה יעבור לך. זה לא שלך, זה יעבור לך.
וואו.
כן, אני לא סתם הגעתי לקונסטלציה, כי אני ממש חייתי את זה, שהיא פשוט אמרה לי, זה לא שלך, אני לא יודעת מה זה, אבל זה יעבור לך. עכשיו, בתור ילדה, שאומרים לך מספיק פעמים, איזשהו משפט, במיוחד אמא, את מאמינה. פשוט מאמינה לזה. פשוט האמנתי. באופן מופלא, היא ידעה להאיר את האור על חוש ההומור שלי, וללמד אותי להשתמש בזה, בחוש הומור עצמי, כנגד כל מה שחוויתי וחוויתי עם, עם ילדים, וגם לצערי עם הורים. ואני אקח אותנו לסיפור שלי. הייתי בכיתה ו', ילדה בת 11 וחצי, כמעט 12, והיה איזשהו טקס או של יום הזיכרון או של יום השואה, אני לא ממש זוכרת. וחיכיתי, אני נולדתי עם איזושהי אהבה לא מוסברת לבמה, אהבה לא מוסברת ללעמוד מול קהל ולדבר ולהציג, ואת מכירה אותי, אני בן אדם מאוד דרמט, וככה נולדתי. אז הגמגום היה, הוא לא התלבש לי טוב, הוא לא...
מה זה לא התלבש? זה חתיכת פער מטורף, כאילו להחזיק בגוף של ילדה.
ממש. אני גם האמנתי לאימא שלי שזה יעבור, וגם זה היה גמגום מאוד סלקטיבי. בחדר שלי מול המראה הייתי עומדת על שרפרף קטן, שזאת הייתה הבמה שלי, והייתי מדברת ולא היה יוצא גמגום אחד אפילו.
מטורף.
מישהו היה עובר צללית, הייתה עוברת בבית, לא משנה מי, האחים שלי, ההורים שלי, זה היה נתפס. אבל הייתי ילדה, הייתי אמורה להיות במרכאות, ילדה מאוד מופנמת, מאוד ביישנית, כמעט בלי חברים, בטח לא עם רצון לעלות לבמה.
היית בדיוק ההפך מזה.
בדיוק, כל זה היה הפוך. כל מה שאמרתי עכשיו היה הפוך. הייתי מתעקשת ללכת למכולת נגיד, אז עוד היה מטעם מכולת, הייתי אולי מתעקשת ללכת למכולת, ואמא שלי הייתה אומרת לי, רגע, ומה אם תתעקי? אז הייתי אומרת שיחקו, פשוט שיחקו, זה העבודה שלהם, כזאת ילדה.
וואו.
אבל כן, היה בי פחד לפתוח את הפה, היה בי פחד לדבר, פחד שיצחקו עליי, פחד שילגלגו, פחד שיחקו אותי.
אני לא רוצה בכלל לחשוב עם כמה פחדים סביב הדבר הזה ילדה יכולה להסתובב בעולם, כי זה, תעת, יש מלא. מסוג הדברים שנגיד מישהי חובה, וזה פנימי, ואף אחד לא רואה, ואז אפשר לשים סוג של מסכה, אפשר, את מה שאת, אי אפשר להסתיר, זה הכל החוצה.
הכל החוצה. זה הכל החוצה, זה נכון, זה ממש נכון. הייתי קמה בבוקר, עכשיו גם ככה כשאת ילדה או ילד, את קמה בבוקר לסוג של, בוא נקרא לזה, להישרדות, אוקיי? בית הספר זה ג'ונגל, זה ג'ונגל של דברים.
נכון.
יש שם המון המון חוויות, ועכשיו זה לא רק שהייתי ילדה מגמגמת, הייתי ילדה הכי גבוהה, בשכבה, בכיתה, הכי גבוהה, הכי גדולה, הכי בולטת, הכי, ולא רוצה לבלוט. כי שלא ישמעו, שלא יגלו את זה. למרות שבאיזשהו שלב כבר, בזכות אמא שלי ובזכות באמת, עד היום, היא כבר לא בחיים, עד היום אני לא מבינה איך זה היה. זה היה כנגד כל הם לקחו אותי לקלינאי תקשורת. אז, בימי הדינוזאורים,
ימי הביניים,
בימי הביניים, בדיוק, ולפני הספירה, זה לא היה כזה קומן, כמו היום.
נכון.
הם האמינו בכל מאודם שזה יעבור, ואני האמנתי לאמונה שלהם בכל מאודם שזה יעבור.
במיוחד לאור העובדה שאת אומרת שכשעמדת לבד מול המראה, זה כאילו מאוד מחזק.
אני אחזק לך את זה עוד יותר, לא רק שאני עומדת מול המראה, אלא אבא שלי היה מלונדון ודיבר אנגלית. כשהייתי מדברת אנגלית, לא הייתי מגמגמת אף פעם. לא מול קהל, לא מול אנשים, אף פעם. אבל בישראל זה קצת קשה לדבר באנגלית עם... פעם אפילו אמרתי לאבא שלי, let's move to London and then I can speak. והסממנים הקטנים האלה, הם חיזקו אצלי את האמונה הזאת. גם הקלינאי תקשורת, אני תמיד אומרת, יש בחיים מין שליחי אור כאלה שאת פוגשת.
נכון.
קראו לה ניצן, אני ממש זוכרת את זה, והיא אמרה לי, אם את תאמיני בזה, זה יעבור לך. עכשיו, אין לי מושג, הם לא כולם התאגדו וסיכמו ש... אבל זה עבד, זה פשוט עבד. לצד השליחי אור האלה, לצד הדברים החיוביים, את יודעת, אני, אם הייתי צריכה לתת שם לסיפור שלי, הייתי נותנת לו את השם, למילים יש כוח. לכאן ולכאן.
כן.
לכאן ולכאן, במיוחד שאת ילדה ואת את כמו ספוג, את סופגת... והייתי בת בכיתה ו' בגיל 11.5-12 והיה טקס של שוב של אחד מימי הזיכרון ואני חיכיתי 6 שנים מכיתה א' לעלות על במה ובכיתה א' פחדתי ובכיתה ב' פחדתי ובכיתה ג' פחדתי וד' וה' ואז הגיע ו' והבנתי שאני עוברת לתיכון אז הנה ההזדמנות. כל פעם שהייתי רואה את הילדים אומרים טקסט של שתי שורות זה היה בשבילי, יו, גם אני רוצה. גם אני רוצה, אבל אני לא יכולה. אני פשוט לא יכולה. ובכיתה ו' אמרתי, די, אני מבוגרת, אני אצליח לעשות את זה. קיבלתי טקסט של שתי שורות, התאמנתי עליו 24/7. 24/7, היית מהירה אותי באחת בבוקר, הייתי כמה, הייתי אומרת לך בדיוק את הטקסט. התאמנתי עליו כדי לדעת איך להגיד אותו באופן טכני. בלי ה... והייתי מאוד גאה בעצמי. מאוד מאוד גאה בעצמי. ולא סיפרתי להורים שלי, כי רציתי שהם יבואו לטקס והם יראו אותי. ותכננתי להגיד להם את זה יום לפני הטקס, ככה פתאום שאני... כי זה באמת היה משהו גדול בשבילי. ואז יום לפני הטקס הייתה חזרה גנרלית באולם לא באולם במגרש ספורט במגרש ספורט עם הטריבונות ועם הזה של הבית ספר והיו שם זה היה בהפסקה היו שם המוני המוני ילדים והמוני מורים והמולה גדולה והיה רעש, והרעש נורא הפריע לי. עכשיו, ידעתי שאני יודעת להגיד את השתי שורות האלה, אבל פתאום הרעש, ופתאום היה קהל, ולא הייתי מוכנה לזה, עד עכשיו החזרות היו בלי, וזה היה באולם, ובקיצור, הרגשתי שהזיזו לי את הגבינה מפה לפה. והגיע תורי. והמילים פשוט לא יצאו לי החוצה. ואני עומדת שם ממש עכשיו, כמו פה, מול המיקרופון. ובראש המילים יוצאות, אבל במציאות, אני כל כך נבעלתי, שפשוט קפאתי. והייתה שם המורה למוזיקה, שהייתה אחראית על הטקס, והיה לה מין רמקול כזה, גם של ימי הביניים, כזה של מציל, שכולם שומעים, שכולם שומעים.
מגפון.
שכולם שומעים, זה לא מיקרופון, זה מגפון. ובאיזשהו שלב התחילה להגיד לי, נו, יאללה, מה הבעיה שלך? ולהגיד את זה לילדה מגמגמת, היא ידעה שאני ילדה מגמגמת. כל הצוות החינוכי ידעו. אמא שלי עברה אחד-אחד, היא ידעה. להגיד את זה לילדה מגמגמת, להגיד את זה לילד בלי כלום, זה מלחיץ. והיא התחילה לדבר אליי מאוד מאוד, נו כבר, אין לנו את כל הזמן, אין לנו את זה, יאללה, את מעכבת את כולם. כמובן שהמילים לא יצאו לי מהפה. ופשוט קפאתי במקום וניסיתי לפתוח את הפה והוא לא הפיק את המילים. ואז במגפון מול כולם היה מספיק אנשים ששמעו את זה. היא פשוט התקרבה אליי עם המגפון ואמרה לי תרדי מהבמה. את לא מצליחה לעשות את זה. את לא שייכת לבמה.
אוי, זה צממרות, אימא.
ממש.
אימא.
את לא שייכת לבמה, ואת פשוט, בזה שאת על הבמה, את מפריעה לכולם. תרדי מכאן. כמובן שהסתרר שקט, כולם הסתכלו עליי. ואז לאט לאט את מכירה את הרחש בחש שלה. לקחתי את עצמי משם, לא אמרתי מילה, לקחתי את עצמי, ברחתי מהבמה. הייתי תלמידה כזאת מאוד טובה, את יודעת שלא מבריזה ולא זה. זאת הייתה הפעם הראשונה שפשוט עליתי לכיתה, לקחתי את התיק שלי ורצתי הביתה. כל הדרך ביקשתי שאימא שלי לא תהיה בבית, שאימא שלי לא תהיה בבית, שאימא שלי לא תהיה בבית, שאימא שלי לא תהיה בבית. הרגשתי שאני לא יכולה להגיד את זה לאף אחד. אני, היום, כשאני אימא ואישה שעברה איזה דבר אחד או שניים בחיים, מסתכלת אחורה על הילדה הזאת ומבינה שהיא פשוט הייתה גם בהלם וגם ב... זה כל כך סגר אצלי, כל כך הרבה דברים. הגעתי הביתה, אמא שלי לא הייתה בבית, עוד לא סיפרתי להם בכלל שהתאמנתי, שעשיתי, שהייתי, שאני רוצה שהם יבואו לראות, וכבר היה לי לספר להם משהו אחר. אפרופו הדור הזה, אני הרגשתי, יכול להיות שזה משהו אישי שלי, יכול להיות שזה משהו של הדור, הרגשתי שאמא שלי לא תוכל לשאת את הדברים האלה.
כן.
אמנם הייתי צעירה, אבל... את יודעת, ההורים שלנו באמת היו דור אחר.
נכון.
ולא סיפרתי. ויום אחרי זה קמתי בבוקר ואמרתי לאמא שלי, אמא, אני לא מרגישה טוב, אני לא רוצה ללכת לבית הספר. גם ככה זה יום הזיכרון, יום השואה, אני אשאר בבית, והיא נתנה לי להישאר בבית. והחוויה הזאת הייתה כל כך משמעותית וכל כך עוצמתית וכל כך גדולה, שאני פשוט סגרתי אותה בקופסה, שמתי אותה בתוך מגירה, וזהו. ולא התייחסתי אליה. כאילו זה לא נאמר לי. כאילו זה לא היה.
זה טראומה כל כך גדולה שילדה לא יכולה להתמודד עם זה.
ממש. ושוב, אני באתי מסביבה כל כך שמרנית, כל כך, כל כך גדלה על ערכי המה יגידו, שלא...
אי אפשר היה.
פשוט אי אפשר היה. וגם במרכאות, ככה בסוגריים, קצת באמת, באמת, באמת פחדתי שאימא שלי פשוט תהרוג אותה. פשוט ככה, באמת. וואו. ממש פחדתי. כן. פחד של ילדה, שהוא פחד אמיתי.
מדהים. שעוד כאילו, את יודעת, היה יכול להיות ילד אחר שהיה רוצה שאימא שלו
לא,
תהרוג אותה.
לך, אני אגיד לך מאיפה זה בא. לא רציתי שעון טופוב מה שהיה... עוד יהיה עוד דברים בבית כן, ספר שקשורים כן, אליי, כן. ועוד רעש, ועוד... לא, זה יספק לי. עכשיו, כן. כמובן שזה החמיר את הגמגום. אני אישית חושבת היום בעיניים של מטפלת, ובעיניים של מישהי שבאמת עוסקת בעולם הזה, אני חושבת שההסכמה שלי להשתתף בטקס הייתה... הייתי ממש קרובה ל... איזשהו ריפוי, וזה סגר משהו, זה עיכב את זה בעוד כמה שנים, כי זה באמת היה גדול.
אני רוצה רגע ככה, קודם כל לנשום את הסיפור הזה, כי זה, אני מרגישה ש... עכשיו שסיפרת אותו, אני חייתי אותו ביחד איתך ברמה שיש לי דמעות. ממש כאילו בא לי לפקוט שאני חושבת על הילדה מתוקה הזאת שעומדת שם, כאילו פאקינג איי, מה קורה? מי זאת הפוסטמה הזאת, אלוהים? אבל את יודעת, מערכת חינוך בישראל, יש גם כאלה, ולא מעט לצערי, ולא רק בישראל.
בגלל זה הגדרתי את הסיפור, למילים יש כוח.
מה זה כוח? צריך לזכור את זה כל כך. אבל אם אנחנו רגע נוציא את הדמות הזאת של אותה מורה, שגם היא כנראה במידה מסוימת עשתה איזה סוג של שירות מהחושך, אבל שירות נכון. בשביל האור, אנחנו גם כאלה פוגשים במסע חיים שלנו, שאת יודעת, זה מדהים, את מספרת את זה, ואני חושבת על הסיפור שאני מספרת במופע הזה, שאני עולה איתו עכשיו עוד חודש, מופע שקראתי לו יחיפה, וזה כל כך דומה, זה סיפור של, של, שלי שמה באולם ספורט, שנורא היה איזה משהו, הייתי צריכה להכין ריקוד, והתאמנתי על הריקוד הזה כאילו שבועות, ואמרתי, יו, איך אני רוצה שהמורה תראה אותי, ותהיה גאה בי סוף סוף, אני כל כך גרועה בספורט, ולרקוד אני אוהבת, ואז הרגע הזה שאני עומדת שם ומבינה שאם אני יוצאת למרכז האולם, אז כולם הסתכלו עליי ויצחקו עליי, ואני מתה, אני מתה, אני לא מסוגלת. ואז אמרתי למורה, אני לא הכנתי את הריקוד. והיא נתנה לי אפס, אני לא אגיד מי. היא נתנה לי אפס הזאת. מול כולם, היא אמרה לי, את מקבלת בשליש הזה אפס. ועם האפס הזה הסתובבתי שנים.
כן, אז אני הסתובבתי שנים אם את לא שייכת לבמה. ואם את עולה לבמה, את בעצם מפריעה.
את מפריעה.
עכשיו, במה זה לא רק...
זה לא רק במה פיזית, זה הבמה של החיים שלך.
זה הבמה של החיים, והנשמה שלי... אני חושבת שגם בזכות הגמגום, היא ידעה הרבה לפניי שאני אעסוק בתחום הטיפול ובתחום הרוח.
ושאתה עמדי על במה.
ושאני אעמוד על במה, והנה גם עכשיו אני עומדת על במה.
זה לגמרי במה.
לגמרי במה, וזה גם, זה חלק מהמסע, לספר את הסיפור הזה, כמו שאמרת, יכול לפגוש כל אחד, כל אחד, לאו דווקא בגמגום, במשהו שהיה לו, במשהו שהוא בכלל לא חשב או חשבה שזה משמעותי.
שזה השפיע באיזה אופן.
שהדבר הזה עוד מלווה אותי בבגרותי, אני לא הבנתי איזה השלכות יש לזה, כי כל פעם, גם היום אגב, כל פעם שעמדתי על במה, שישבתי במעגל, שהנחיתי מעגל, שהייתי בהרצאה, שאני מרצה, את יודעת מה? אני אלך למשהו הרבה יותר קטן. כל פעם שאני השתתפתי באיזה משהו, שיש סבב שצריך להגיד את השם, הילדה הקטנה הזאת אמרה, את תפרי לכולם, את לא תצליחי, את לא שייכת לבמה. הקול הזה פשוט ליווה אותי, עכשיו אני הייתי קצת הרבה, בהכחשה, כמו שאמרתי, שמתי את זה בקופסה, זה לא קרה לי, והיה בסדר.
אז מה קרה בגיל 40? מה העיר אותך?
מה קרה בגיל 40? בכלל אני חושבת שבאמת אני חושבת שלנשים קורה משהו. אין לו הגדרה, אין לו, אחד זה בגיל 38-39, אחד זה בגיל 41-42, אחד בדיוק בגיל 40, ואחד קצת אחרי. יש משהו בגיל הזה שאת גם מתעוררת וגם יש שם איזה רשות, יש שם איזה רשות, אולי אפילו יש שם רשות רגע להסתכל אחורה ולהגיד, אני לפחות הרגשתי שבי בגיל 40 פתאום נפתח החשק לגלות באמת באמת מי אני? מי אני באמת? לא הבת של, לא אשתו של, לא אימא של, לא קולגה של, לא מטפלת של, קרני. קרני או קרני, מי את? עכשיו, את יודעת, זה... כנס פנימה. זה אחד הדברים הכי מפחידים שיש. יותר מרכבת הרים בלונה פארק, יותר ממערת שדים בזה, יותר מהאש לילה ותזבט כזה. זה מפחיד, זה פשוט מפחיד. ולא סתם שנים הייתי ב... לא הייתי בהכחשה, אני לא הייתי קשורה בכלל לסיפור הזה. זה לא קרה לי. זאת הילדה. מה היא קשורה אליי? אבל אז התחלתי ללמוד פסיכולוגיה ואת התחום הטיפולי, ונכנסתי לעולם הזה, פתאום הבנתי שהקשר בין הילדה המתוקה הזאת שהייתה שם, שחוותה את מה שהיא חוותה, אליי ולבחירות שלי, הוא כל כך קשור, הוא כל כך אחד, הוא פשוט אחד. כי אם היו אומרים לקרני, איך נקרא לה, הבוגרת, הבשלה, בואי תעלי על במה, היידה, אוקיי, עם הפחדים, עם הזה, אבל זה המקום שלי. כמו שאמרתי, נולדתי עם איזה אהבה כזאת לבמה. אבל תמיד משהו הפריע לי ולא הבנתי מה זה. תמיד משהו שיתק אותי, הקפיא אותי. ובסוף, כמו שאת אמרת למורה לספורט, היה גורם לי לוותר. פשוט לא. פשוט להגיד לא, או לא הכנתי, או לא עשיתי, או אני לא מוכנה. ולא רציתי לחיות ככה. ומשהו בגיל 40, את יודעת, אחרי שקצת עברתי את העשור של ההריונות, לידות, וכל הטוב והלא טוב והלא נודע שזה מביא איתו.
כן.
גם קיבלתי, אני אומרת את זה באהבה, קיבלתי 3 ילדות, שאין ספק שהן אוהבות את הבמה, אין ספק שהן בפרונט, אין ספק ש... וזה רק הזכיר לי ש... אוקיי, זה לא מאוחר. רגע, שנייה, גם אני. אני הייתי הילדה הזאת, ויש לי עכשיו פה... בגלל זה אמרתי לך שמרגש אותי הילדות שלי. אני... זאת ילדותי השנייה. זאת ממש ילדותי השנייה. אבל זה משהו שהוא... את יודעת, זה מסע. זה מסע. זה חתיכת דרך. גם הגמגום לקח לי מגיל 3 עד גיל 16 ל... להשלים איתו. אני פשוט הגעתי למסקנה שהתשוקה שיש בי לדבר, לספר, לשתף, היא יותר מדי גדולה בשביל שאני אוותר. ואז בגיל 40, עשיתי בחירה, יש כמה בחירות בחיים שאת אומרת, או, זאת הייתה בחירה טובה, משובחת כזאת. רציתי מתנה מיוחדת לגיל 40. משהו כזה שזה. ואז נרשמתי אלייך. נרשמתי למעגל שלך, שנקרא, היה נקרא במעבר אליי. שאני מאוד מודה לי שנתתי לעצמי את המתנה הזאת. הגעתי אלייך well done כזה, כבר בשלה ומוכנה, אני תמיד אומרת שהתלמיד מוכן, המורה מגיע.
נכון.
ושמה זאת הייתה הפעם הראשונה באמת שפשוט סיפרתי את הסיפור הזה שעכשיו סיפרתי. וזה היה כל כך משחרר, זה היה כל כך מחזק, גם התגובות שקיבלתי וגם ההרגשה שלי. בכלל, עברנו שם דברים, חשפנו את נימי הלב שלנו, ובעיקר בא לי להגיד עלינו שהיינו אמיצות, היינו פשוט אמיצות, זה היה מפגש, זה היה מעגל שנפגש, כמה פעמים נפגשנו? 8 פעמים, משהו כזה, כן. כל פעם היה שם, היה מונח שם אומץ ופתיחות, ופשוט נהניתי מזה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז כשאת מספרת את הסיפור הזה, שני דברים קורים. אחד, את שומעת את עצמך, אומרת אותו, ותוך כדי זה, זה איזשהו ongoing ריפוי, וגם את פוגשת לבבות של אנשים, כי פעם התביישתי לספר את הסיפור הזה.
ברור.
כי מה יגידו?
נכון.
גדלתי במשפחת מה יגידו. יש לזה כל כך הרבה ערך מוסף. אז את שואלת, מה קרה בגיל 40? ההסכמה שלי לראות אותי, ההסכמה שלי להביא אותי למעגל כמו שלך, להיחשף, לדבר, להביא כנות, שאני קוראת לה כנות רדיקלית, לתוך עצמי והחוצה. וזה כל כך... באמת, אני מסתכלת בגיל 40, קרה שם משהו, קרה שם משהו, אין ספק שאבן דרך משמעותית. כן, היה המעגל שלך, וזה לא רק בגלל שאני יושבת בתוכנית רדיו איתך, זה אני גם אמרתי לך אופליין. וזה ככה... הביא אותי לאיזה שביל שפשוט הבנתי שזו המתנה שלי בעולם. המתנה שלי בעולם זה לעמוד מול אנשים ולדבר על הדברים האלה ולהיות הכי חשופה שיש. וכמה יופי יוצא מזה. וכמה אהבה יוצאת מזה ונכנסת פנימה.
ונכנסת אלייך.
עכשיו יש ימים בוי, יש ימים יש ימים שזה לא, לא זה עובד ולא זה עובד ולא זה עובד. יש ימים שבוי. אבל...
כן, כן.
אבל כן, זה בהחלט, בגיל 40 היה איזה awakening שאני שמחה עליו. אני ממש שמחה עליו.
אני רוצה לספר מהצד שלי, שכשהגעת פעם ראשונה לפגישה, הרי עשינו כזה פגישות מקדימות, אם את זוכרת.
נכון.
והגעת לפגישה המקדימה, ואני רואה אישה כאילו, קרני מאיר, זאת אישה שגדולה ומהירה ועוצמתית ומצחיקה וכאילו וואו.
נו די, תמשיכי.
כן, בדיוק. ואז אני שומעת את הסיפור ואני אומרת, יא, אללה, כאילו איזה שטוזה היא קיבלה בדיוק על איך כאילו הנשמות שלנו בוחרות, זה אני המאמין שלי, שהנשמה שלנו בוחרת כאילו בדיוק על המקום שלנו הכי עוצמתי, על איפה שהקטע הזה, שהמתנה הענקית הזאת שלנו, דווקא שם היא שמה שטמפה, כדי שכל החיים האלה אנחנו נמשיך ונוריד משם עוד ועוד, נקלף עוד ועוד.
נקלף, בדיוק, נקלף.
הכילוף הזה, ואני חושבת שיש משהו, אם אני חוזרת רגע לתחילת התוכנית, אוקיי? למה בכלל התכנסנו היום, מלבד הסיפור המדהים שלך, שאני בטוחה שפוגש כל אחת במקום שלה, זה להזכיר לנו שבאמת יש משהו בתקופה הזאת, של 40 עד 60, כל אחת בזמנה, שמביאה אותנו להגיד, די!
לגמרי די.
די! עם השיט הזה כבר, שזה, די, אני, אין לי את כל הזמן שבעולם, ואני חושבת שפה העניין שלה, זאת מתנה, העניין הזה שאנחנו מבינות שזה לא forever פה.
כן.
כאילו, ויאללה, כאילו, יאללה. ולא כאילו, באמת.
היאללה זה, אבל זה בא עם
זה בא.
מארז של פחד,
מארז
VIP של פחד. וגם של, את יודעת, אנחנו הרגילו אותנו לחשוב מה אנחנו לא. אנחנו לא מספיק, ואנחנו לא זה, ואנחנו לא זה, להקת החולות המנמיכים, תמיד, היידה, מגיעים התקיפים. ואני, בגיל 40, כמו שאת אומרת, הדי הזה, הסתכלתי במראה, אמרתי, שומעת? שומעת רגע? שומעת? היה לי גם, מאיפה זה בא, וזה מקשר אותי לתחילת התוכנית, דרך הבנות שלי, הבנתי כמה עוצמה יש בנו,
נכון,
כמה כוח יש בנו.
מדהים.
וכמה כדאי אולי להתחיל דווקא מוקדם, אבל לא לפקוט על חלב של משפח.
אז זהו, אז אני רוצה רגע ככה לאסוף את זה עם המשפט הזה שלך, כי הוא כל כך חשוב, כי מאוד קל ללכת למקום של, הרי עשינו דרך עד גיל 40, והרבה פעמים יש שם הרבה פספוסים, הרבה מאוד כאב על כל מה שלא.
נכון.
והכאב הזה יכול בקלות לסחוף אותנו לתוך הבועה של עצמנו וההתבשלות המגעילה הזאת שכולנו מכירות, של כמה אני לא ומה אני עוד לא וכולם כבר כן ומה לא 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 לא.
כולם כבר כן, זה חזק.
כולם כבר כן. כל האלה, הנשים האלה שמצליחות כלכלית, שנוסעות לתאילנד כל שני וחמישי, שעושות מלא כסף, שמקשימות את עצמן ואיפה אני, וזה וזה, וכולנו מכירות את זה, גם אלה שנוסעות לתאילנד, יש להם את המישהי הזאת שנוסעת למלדיבים, סבבה, שהיא מולה, כאילו. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה. כי עכשיו אתן מבינות, מאזינות יקרות, שמה זה אומר עבור קרני, ועבור כל אחד מאיתנו במקום שלה, כן, להיות מרוצה מעצמי ומסופקת ולהגיד, אני טובה כמו שאני, ואני מרוצה מעצמי. זה וואו. זה חתיכת זה, איזה מסע, כאילו, היית צריכה לעבור, בשביל להגיע לנקודה הזאת.
לגמרי, אני מאוד אוהבת את ה... יש איזה משפט שאני מאוד אוהבת, לקח לי 10 שנים לפרוץ בין לילה. אי אפשר להגיע לכל הדברים האלה שאנחנו רוצות להגיע, להבנות, לתחושות, לעשייה, בלי לתת מקום וריספקט לדרך.
נכון.
ל10 שנים האלה שעברתי כדי לפרוץ בין לילה. אצל אף אחד זה לא בין לילה. אבל ההסכמה הזאת, זה משהו שאני חושבת שבגיל 40, כמו שאת אומרת, בשילוב של אין לנו זמן ואין לנו זה, גם איזה תובנה, איזה בשלות.
נכון.
איזה בשלות כזאת של הנשמה. של הנשמה.
נכון, ממש. אז תודה.
תודה לך על ההזדמנות המופלאה הזאת.
אני, רגע לפני שאנחנו ככה נצלול למדיטציה, רוצה רק להגיד, סיפרת על המעגל הזה, שבאמת עשיתי, במשך שנה שלמה עשיתי כמה כאלה, ועשיתי אותם כי אני מאמינה כל כך בזה, שהשבט הזה של אנשים עם העיניים הטובות, הוא בדיוק הדבר הזה שאנחנו זקוקות לו, כדי לעשות את הפריצת דרך הזאת. ועם ההבנה הזאת, אני רוצה ככה לקחת אותנו לכמה דקות.
תודה רבה.
של קודם כל רגע לנשום את כל מה ששמענו, כי זה היה מאוד רגשי ובטוח פגש מקומות של כל אחת. אז קודם כל ניקח רגע את הנשימה הזאת של להקל את הדברים. ואם כבר הקשבת לכל השידור הזה והגעת עד הלום, אני מזמינה אותך לקחת לך את החמש דקות האלה כדי להתבונן על המקום הזה שבו את רוצה לעשות פריצת דרך בחיים שלך, וזה בכלל לא משנה באיזה תחום, אם זה בהורות, אם זה בעסק, אם זה בקריירה שלך, אם זה בזוגיות שלך, במיניות שלך, כל דבר שבו את מרגישה עוד לא. ואנחנו נלך עם הדבר הזה למקום אחר לחלוטין, שהוא לא עסוק בתוכן של הדבר, כי זה לא בתוכן, זה בעמוק יותר. אנחנו נלך לעמוק הזה. ואני מזמינה אותך רגע לקחת נשימה ולהעביר את תשומת הלב לאזור של מקלעת השמש, שזה נמצא ממש מתחת לציצים, איפה שהמפגש הזה של הנקודה הרכה הזאת מתחת לצלעות. ושם בנקודה הזאת יושב לנו מרכז אנרגטי שאחראי על הנוכחות שלנו בעולם. המרכז הזה הוא בצבע צהוב, ואני מזמינה אותך פשוט להעביר את תשומת הלב לשם ולראות מה קורה שם כרגע בנקודת זמן הזו. כמה המרכז הזה גדול, קטן, בוהק, או אולי פחות, אולי קצת כבוי, אולי קצת קטן, אולי דווקא מאיר וגדול. רק להתבונן בלי לשפוט. ברגע לנשום את מה שיש שם, גם אם זה מעלה כאב, פתאום את רואה שזה, או מרגישה שזה קטן מדי, או גאווה על זה שזה כן צמח. כל דבר שיש, רק לנשום את זה. ועכשיו באופן יזום אני מזמינה אותך יחד עם הנשימה להגדיל. להאיר עוד, וכל נשימה עוד קצת ועוד קצת להגדיל את זה ולהאיר את זה ולעשות את זה יותר בוהק. זה בדמיון שלך, זה משהו שהוא נעשה בקלות. את פשוט יכולה לדמיין את זה כרגע בוהק ומאיר וגדל, מתרחב בתוך הגוף שלך, תופס תופס מקום ושולח קרניים לכל מקום בגוף, לידיים, לרגליים, לראש. נעים, נכון? זה נעים. זה מאיר כמו שמש בתוכנו. ואז אני מזמינה אותך להגדיל את זה עוד מעבר לגבולות הגוף. האור הזה מאיר מעבר לגבולות הגוף שלך, מתרחב בחדר. עוד ועוד ועוד. יוצא מגבולות החדר. יוצא מגבולות הבניין. זה גבול, זה יכול להגיע לכל מקום, לעיר שלך, למדינה שלך, לעולם כולו. קחי את הנשימה הזאת הגדולה המתרחבת, ועם הנשימה הזאת והתחושה הזאת שבעצם תכלס, כל אפשרי. אנחנו נסיים בלהודות לטכנאי השידור המדהים שלנו, שוקי אברהם. ועם השיר המיוחד